كول دافيد كولها ايمت هتصدق بها شالوم مش الدير التخنيوتاف مي طهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعة عصار متريم بتدرش الخمشة عصار 150 كيلو هيرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
كان كول دافيد لمعزنيم شالوم وهر أنو متخيلين اتشدورينو لهيوم شيني 24 بيولي 2023 ونقيش لخم ات التخني تجوويت شل هيوم ات هخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليد هاين يعني
مازني مكريم شالوم راف بنيامين نتنياهو بممشلتو هششيت نو هيج اكمي شي كرياتا خيفرا لكزارين فيش سوي كفوتسا اخت باخرت نهفخو اتسلو مي امتسائي لي مترا كفار لو شيتات هفريد ومشول هموكرت بهسنوا الا موتاتسيا شلا نتنياهو كفار انو مفريد اكدال مشول الا موشيل اكدال لهفريد. בשבוע האחרון פורסם שממשלתו מתכוונת לאשר בקרוב העברה של כ-130 מיליון שקל מתקציבי החברה הפלסטינית לתוספת תקציב לאברכים. רק מי שרוצה להעמיק את הכיתוב והשנאה בחברה מעלה בדעתו תוכנית זדונית כזאת לממן ציבור עני אחד בכסף שיועד לציבור עני אחר. הממשלה אמורה בקרוב להתבקש לאשר החלטה שתגדיל את הסכום המיועד לאברכים ב-130 מיליון שקל כמתחייב מההסכמים הקואליציוניים. באגף התקציבים במשרד האוצר הציעו לשר בצלאל סמוטריץ' לקצץ לשם כך קיצוץ רוחבי בכל תקציבי המשרדים, ואולם סמוטריץ' החליט להרוג שתי ציפורים במכה אחת, לתעדף יהודים או להזניח פלסטינים, לקחת את הכסף מתקציבי החברה הפלסטינית. והממשלה הגזענית והרעה צפויה לאשר את ההחלטה המסוכסכת הזאת. ما מאזינים יקרים, אך גם זה לא יסביע את הרעב של הגזענים בממשלה לדכא את הפלסטינים. השרים איתמר בן גביר ויצחק ורזלוף דורשים לעצור לגמרי את התוכנית לצמצום הפערים בחברה הפלסטינית שאישרה הממשלה הקודמת ונועדה לסגור במעט את הפערים בין יהודים לפלסטינים ולממן פיתוח תשתיות וחינוך בחברה הפלסטינית. תוכנית שכל גורמי המקצוע המליצו לממשלה להמשיך אותה, כל זאת מפני שהיא ירושה מממשלת לפיד בנט אבאס. הגזענות של סמוטריץ' מחליאה, ופוליטיקת העליונות היהודית שלו היא קטם שלו ימחה מעל ההיסטוריה של היהודים. כך גם ביחס לשותפו לדרך הציונות הדתית, יושב ראש עוצמה יהודית, הכהניסט הבזוי בן גביר. אסור להפסיק לבייש אותה מעל כל במה בישראל ובחוץ לה, עד שהם ורעיונותיהם הרכובים ירדו מבמת הציבוריות הישראלית. אבל חשוב לא פחות לזכור או להזכיר מי מנצח על חגיגת העליונות החולנית הזאת, בניגוד לכוונה של נתניהו לבצע הפיכה משטרית שהשמית מקמפיין הבחירות שלו. דגל ההסתה נגד הפלסטינים הונף בגאון לאורך כל הקמפיין. האמירה המסיתה והשקרית, ממשלת בנט בשירות האחים המוסלמים, סימנה קו מרכזי בקמפיין. נתניהו הוא המסית הלאומי, מכשיר הכהניזם ששחרר את הרסן בחברה ונתן לגיטימציה ללבוי הרגשות הנמוכים ביותר הקיימים בכל חברה. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. ראש הפרלמנט של סרביה ולדימיר אורליץ' ביקר בטהרן ונפגש עם הנשיא אברהים ראיסי וראש מועצת השורה מוחמד בקר קליבאף. הנשיא ראיסי אמר כי איראן לא מכירה באף מכשול להרחבת הקשרים עם מדינות בלקן. הוא הזהיר כי מערכת ההגמוניה, ארצות הברית, עוקבת רק אחרי האינטרסים שלה ומנסה להתערב באיכות הקשרים של מדינות נוספות. לפי הנשיא ראיסי, על מנהיגי מדינות בעולם להיות ערים מול ההשפעות השליליות של כוחות היוהרה. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף קיבל אתמול ראשון את פני יושב הפרלמנט הסרבי ולדימיר אורלביץ' שהגיע לטהרן בראש משלחת פרלמנטרית. סגן יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מושטבה דונורי שקיבל את פני ראש הפרלמנט הסרבי בנמל התעופה אמר כי איראן היא מדינה שיש לה יכולות טובות בתחומי הטבע, ההיסטוריה והכלכלה השונים, ומבחינתנו אין סיבה לאי שיפור היחסים בין שתי המדינות. הוא הוסיף כי ביקור זה יוצר הזדמנות חשובה לחזק את יחסי הידידות ולפתח היחסים הכלכליים והפוליטיים בין שתי המדינות. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף ומקבילו הסרבי ולדימיר אורלך קראו לפיתוח היחסים הפרלמנטריים והכלכליים כולל המגזר הפרטי. קליבאף אמר בפגישתו עם ראש הפרלמנט הסרבי, תמיד היינו קוראים להגברת שיתוף הפעולה הדו צדדי תוך ניצול ההזדמנויות הזמינות כמו עריכת אקספו 2027 בבלגרד שיצרה הזדמנות מיוחדת לסרביה. קליבאף הוסיף, אירוע זה מראה את היכולת לפתח את שיתוף הפעולה שכן הרפובליקה האסלאמית באיראן הייתה אחת המארגנות לתערוכה הזו בסרביה, ואנו מקווים שתביא לתפנית מבחינת סרביה. קליבאף אמר כי המשך שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין שתי המדינות שמסתכם בכ-60 מיליון אירו לא מגיע לרמת השאיפות והיכולות והוסיף. אחת הסיבות היא הסנקציות הבלתי חוקיות של ארצות הברית נגד איראן. על אף פי כן, היקף הפעוליות שלנו מגיע ל-100 מיליארד אירו, ובהחלט יש דרכים לפתח את שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות. מצדו יושב ראש הפרלמנט הסרבי אמר כי מטרת ביקורו היא לפתח את היחסים בכל התחומים, וציין כי 28 חברי הפרלמנט בסרביה הם חברים בקבוצת הידידות הפרלמנטרית של סרביה ואיראן. בתגובה לחילול הקוראן הקדוש מצד כמה קיצונים בדנמרק ובשוודיה, הצהיר דובר משרד החוץ נאסר קנעני כי פעולה זו לא נחשבת כחופש ביטוי. קנעני כתב בעמוד הטוויטר, אם שריפת ספרים היא חופש ביטוי, אז זה ימי החושך, ימי הביניים, היו דור הזהב של החירות האירופית. יש לציין כי משרד החוץ האיראני זמן את שגריר שוודיה בטהרן והביע בפניו מחאה וגינוי חריפים על חילול הקדושים האסלאמיים שהתגלם בחילול הקוראן הקדוש. משרד החוץ סרב לקבל את כתב האמנתו של שגריר שוודיה החדש והודיע על אי נכונותו לשלוח שגריר לשטוקהולם. נציג של מנהיג המהפכה, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, עלי אכבר אחמדיאן, קיבל את בני שר החוץ הקטרי מוחמד בן עבדול עזיז אל חליפה, ודן אותו ביחסים הדו צדדיים וההתפתחויות באזור. שני האישים קראו להגברת שיתוף הפעולה בין איראן לקטר בכל התחומים, ובמיוחד בתחומי הסחר, וביצוע פעילות משותפת בהשקת פרויקטי תשתית בהתאם לתוכנית ולוח זמנים קבועים והסרת המכשולים הקיימים. שר המדינה הקטרי מוחמד בן עבד العزيز אל חליפה ברך את אחמדיאן על המנוי שלו בתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ומסר לו מכתב מראש הממשלה ושר החוץ של מדינת קטר מוחמד בן עבד الرحمن אל ثاني. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קיבל אתמול ראשון מכתב מאמיר קטר מיועד לנשיא אברהים ראיסי, כולל ההזמנה לבקר בדוחה. שר החוץ אמיר עבדוללהיאן קיבל את המכתב מעט שר החוץ הקטרי מוחמד עבדול עזיז אל חליפה במהלך פגישתם במשרד החוץ בטהרן. שר המדינה הקטרי מוחמד בן עבדול עזיז נפגש לפני כן עם העוזר הפוליטי של שר החוץ עלי בקרי, ודן איתו ביחסים הבילטרליים ובנושאים אזוריים ובינלאומיים המעניינים את שתי המדינות. השלב המרכזי והשלב המבצעי בתמרוני מגני הוולאיה של חיל האוויר בגרסתם האחת עשרה הושקו אתמול עם האות יא חוסיין על ידי מפקד חיל האוויר של הצבא במחוז אספהן במרכז המדינה. מפקד חיל האוויר אלוף חמיד וחידי נתן את אות ההשקה של התמרונים באזור אנראק באספהן בהשתתפות בסיסי חיל האוויר בפיקוד הבסיס שהיד בבאי. הדובר בשם תמרוני מגיני הלולאיה אלוף עלי רזה רודברי אמר כי לאחר פריסת מטוסי קרב ומזלטים בבסיס שהיד בבאי במחוז אנראק באספהן יושמו שיטות וטקטיקות חדשות ביחס להתמודדות עם התקפות של כוחות עוינים. דובר תמרוני מגיני הוולאיה הוסיף כי בנוסף לבסיס שהיד בבאי משתתפים בתמרונים אלו בסיסים נוספים בטהרן, המדן, שיראז, בושהר, בנדר עבאס, דספול, תבריז, משהד וצ'הפר. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס התייחס בדיון במליאת הכנסת להצעת החוק לביטול עילת הסבירות, אלא עליה מצביעים חברי הכנסת בהמשך היום בקריאה שנייה ושלישית. הוא אמר כי זהו חוק שאינו סביר. עבאס ניצל את נאומו כדי לדון גם בפשיעה בחברה הפלסטינית, ואמר כי 129 נרצחים, מאות רבות של פצועים קשה, אלפי משפחות הרוסות. אין ממשלה שתטפל ותיתן מענה. בהשוואה לשנה הקודמת היינו באירוע אחר לגמרי. הצלחנו להשיג תוצאות ולחתוך את העקומה שהייתה מדי שנה. הפלסטינים דווחו כי יותר מ-60 כלי רכב צבאיים של צבא ישראל נכנסו לטול כרם ולמחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לפי הדיווחים, דחפורים של הצבא הישראלי הורסים רחובות ותשתיות במחנה. הג'יהאד האסלאמי מסר כי חילופי אש מתנהלים במקום. נשיא ישראל לשעבר אובן ריבלין אמר בנאומו בעיר הקודש בהפגנה נגד המהפכה המשפטית כי יש רק אדם אחד שיכול למנוע מישראל את האסון, ושמו הוא בנימין נתניהו. ריבלין פנה לראש הממשלה ואמר: ביבי, הפסק מיד את כל הליך החקיקה ובוא תבצע את כל הדברים שצריך על מנת להביא ישועה לציבור. גם ראש השב"כ לשעבר עמי אילון אמר בנאומו בהפגנה נגד המהפכה המשפטית בעיר הקודש שבה השתתפו אלפים כי במדינה שאין בה עליונות של החוק אין בה חירות. הוא הוסיף: הצעת החוק לביטול עילת הסבירות יש לה משמעות אחת, שלילת סמכותו של בית המשפט לבטל החלטות ממשלה והחלטות שרים בעילה של חוסר סבירות. החקיקה הזאת תביא לפריצת סכר הדמוקרטיה. ביום שאחרי נחיה בעידן בו הוכח הכבוד והכסף הם הערכים היחידים שעל פיהם פועל השלטון. עד כאן. מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. ככל שמתקרבות השעות להצבעה על חוק ביטול עילת הסבירות, בכנסת הישראלית מתברר שהתעקשותו של נתניהו כראש ממשלת ישראל שינתה כיוון מהתנשאות והתעקשות מול האופוזיציה להתעקשות מול ארצות הברית של ביידן. בנוסף להתנגדות פנימית מצד האופוזיציה והאזרחים ואפילו כוחות ביטחון למהלך של נתניהו, רוטמן נתקל באזהרה והתנגדות של נשיא ארצות הברית. אך הוא מתעקש בשלו. נתניהו מתעקש בשלו. ההיגיון האלוף שלו הוא שאני והקואליציה שלי השגנו את הרוב, וזה הזכות שלנו למשול ולשנות איך שאנחנו רוצים טוב. בהתחלה היה סבור שנתניהו רק מתעקש מול השמאלנים והאופוזיציונרים, אך בהתגברות ההתעקשות שלו אחרי כל המהלכים של ארצות הברית, התברר שהוא כאילו פוזל לארצות הברית יותר מבפנים. חוץ ממאבק הכוח בתוך ישראל, יש פה גם מאבק הכוחות בין ישראל של נתניהו עם המעצמה הגדולה. כל המהלכים של האמריקנים מול נתניהו לא הצליחו. סירוב להזמנתו לבית הלבן, מסרים חשאיים, תמיכה ביואב גלנט, הזמנת הנשיא הרצוג להבהיר את המצב ושיחת טלפון ישירה לא הצליחו. לבסוף באה אחרי השיחה ההודעה של הנשיא האמריקני שמפציר בנתניהו להפסיק את ההצבעה. אך הוא לא שמע, הוא מתעקש בשלו כאילו לא שמע ולא נבראה אזהרה של ביידן. אחרי החזרה מארצות הברית, הרצוג התחיל להמשיך בתיווך בין נתניהו והאופוזיציה, דבר שממשיך אפילו היום שעות ספורות לפני הצבעה בכנסת. זהו הניסיון השני של הנשיא לתיווך. בפעם הקודמת היו ישיבות בביתו של הרצוג. אך מה חושב נתניהו מול ארצות הברית? הוא מתעקש על העיקרון של עליונות הרוב בדמוקרטיה, וארצות הברית מצביעים אל העיקר של קונסנזוס. התמיכה של ארצות הברית בדמוקרטיה של ישראל אינה אהבת חינם. נכון שלמראית עין בארצות הברית מכנים את ישראל מדינה עצמאית, וכנראה מכבדים את החוקים שלה, ובמקרים כאלה רק מציעים ושואלים שאלות ידידות קרובות על המצב הפנימי. אך האמת היא שארצות הברית רואה בעצמה ורק בעצמה מעצמה, ואת הדמוקרטיה רוצה רק לעצמה. היא רואה בישראל כבסיס צבאי לארצות הברית שחובתה לשרת את האינטרסים שלה באזור. לכן, כשמגיעים לנקודת סתירה בין דמוקרטיה לבין האינטרסים, הם בוחרים באינטרסים ומציעים לשמור בקונסנזוס. אך נתניהו, כמי שגדל בארצות הברית, רוצה להראות שהוא יכול לממש את הדמוקרטיה השנייה באזור. זה משרת גם את האינטרסים האישיים שלו. הוא עכשיו בשלטון ויש לו את הרוב. מצד אחר, נתניהו לא רואה בביידן כמי שיכול להטיב לישראל. בביקורו של נפתלי בנט בארצות הברית, נתניהו היטל כנראה את בנט שביידן מנמנם בפגישה עמו. אך לאמיתו של הדבר, זה היה היטולו של ביידן שלא ראוי לשתף בשלטון בארצות הברית. עם המחשבה הזו, נתניהו מתעקש לנצח בפנים ולהציג את השרירות הפוליטית שלו לארצות הברית. אך האם הוא יכול להתגבר על האינטרסים של ארצות הברית בישראל? זוהי השאלה הגדולה. אם עד עכשיו האמריקנים לא התערבו, לא ברור שלא יתערבו אחר כך. אולי הם יקבלו את ההמלצה של תומאס פרידמן ברצינות ויתערבו כדי להציל את הדמוקרטיה בישראל. במאמר חדש שפרסם תומאס פרידמן, למעשה מכתב פתוח לביידן, הוא השווה את המצב בישראל לזה שהיה במלחמת יום הכיפורים, וכתב כי רק נשיא ארצות הברית יכול להציל את ישראל. כשהצבא הישראלי היה במצוקת תחמושת ב-1973, ריצ'רד ניקסון הורה על רכבת אווירית מסיבית של כלי נשק שעזרו להציל את הדמוקרטיה היהודית היחידה מהשמדה מבחוץ, כתב פרידמן והוסיף, 50 שנה מאוחר יותר, אדוני הנשיא, הדמוקרטיה היהודית הזו זקוקה בדחיפות לרכבת אווירית נוספת כדי להציל אותה מהשמדה מבפנים. היא זקוקה לאספקה דחופה של אמיתות קשות, משהו שרק אתה יכול לספק. עד כאן מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק אמר בנאום ששודר בהפגנה נגד המהפכה המשפטית בעיר הקודש כי הוא מתנגד להצעה לביטול עילת הסבירות בכל תוקף. ברק הוסיף, אני בטוח שהצעת החוק הזאת תערער את שלטון החוק, תפגע במנהל התקין ובזכויות היסוד של כל אדם. מצב זה יוסיף ויחמיר הרבה יותר עד אסון כבד על ישראל. גם שופטת בית המשפט העליון לשעבר ונשיאת התנועה לאיכות השלטון אליה פרוגצ'יה אמרה בהפגנה נגד המהפכה המשפטית בעיר הקודש כי כנסת ישראל מקיימת מהלכים שמערערים את האמנה החברתית בין השלטון לאזרחים. היא הוסיפה על הפרק צומצמה עילת הסבירות ששימשה לאורך שנים כלי משפטי חשוב לביקורת שיפוטית. היא נועדה להגן על הציבור והפרט, ולכן זו לא רק פגיעה במערכת המשפט, בתולה תומן בחובו שינוי משטרי עמוק בהיעדר חוקה. ולסיום, אהוד יתום לשעבר ראש אגף בשבק וחבר הכנסת בעבר מטעם הליכוד פנה במכתב לבנימין נתניהו ואמר, אנחנו מכירים מקרוב כבר 55 שנה, אני מכיר אותך כאדם ערכי, כדבריו, מנהיג אמיץ שטובת ישראל תמיד הייתה לנגד עיניו. בימים אלה אני מביט בדאגה ובחרדה על המתרחש בישראל שלמען ביטחונה ויציבותה עמנו כל חיינו, תעצר בבקשה ביבי. עד כאן מאזינים יקרים, סוף החדשות של היום.